טוב, אז אנחנו ממשיכות. אבל אני מזכירה לכם רק, אנחנו עדיין עם הגאווה, ובעזרת השם נסיים את זה היום. אבל השחל שאינו מרגיל עצמו להבחין ענייניו על פי האמת, אי אפשר לו שישמח, כי אם כשיצייר בדעתו שאין לו שום חיסרון. וכיוון שיצייר איזה חיסרון בעצמו, תתבלבל אצלו שמחתו, אפילו ממה שראוי לשמוח בו. כן, כשהוא מוצא חיסרון, הוא מאבד פרופורציה. גם מה שיש לו טוב, כבר לא שווה שום דבר. אוקיי? עכשיו, בעצם, מה שהוא מתאר פה, זה לא כמה גאוותן הוא אדם רע, אלא כמה גאוותן הוא אדם סובל. כמה הוא סובל. כמה השמחה שלו רחוקה, בגלל שמאוד מאוד קשה, בגלל שמאוד מאוד קשה לשמוח רק כשאתה מושלם. כי מה הסיכוי שתהיה מושלם? יכולים להיות רגעים כאלה של אופוריה, אבל כמה בחיים אנחנו מרגישות שאנחנו מושלמות? מה הסיכוי להגיע לשם? ולכן הגאווה הרבה פעמים הולכת עם חוסר שמחה, כי היכולת לצאת מהאיזון היא מאוד מאוד קלה. כי אם האיזון הוא רק שאני מושלמת, אז אני נורא בקלות יוצאת מהאיזון. ולכן אני מזכירה לכם, אני צריכה למלא את עצמי בכל מיני סיפורי דמיונות. זוכרות שהוא דיבר על הגאווה בהתחלה, על היסודות שמרכיבים, היה שם הרבה דמיון. אני חייבת לרפד לעצמי בדמיון, כי אני לא יכולה כל החיים להיות מתוסכלת מזה שאני לא ואני לא ואני לא. אז אני כל הזמן מדמיינת, ואם במציאות מראים לי שיש לי חיסרון, אז מה אני עושה? מה התגובה הראשונה? אם מראים לי שיש לי חיסרון? לדמיין שלא, זה במקרה הטוב. במקרה הפחות טוב, אני פשוט משליחה את החיסרון שלי על המציאות. זה בגללי, זה בגללי. זה שלא הסתדרנו, זה לא בגלל שאני גאוותנית, זה בגלל שהיא לא יודעת להסתדר. זה בגלל שהמציאות ככה, זה בגלל שככה, זה בגלל שככה. כלומר, נורא נורא בקלות, כי בגלל שאני לא יכולה להתמודד עם החיסרון שלי, אני לא יכולה כל פעם לצאת מהאיזון ולהיות בעצב. אז התגובה האינסטינקטיבית זה לא לראות את החיסרון, ואם נוצר חיסרון שאי אפשר להתעלם ממנו, אז המציאות אשמה, הסביבה אשמה. ולכן הרבה פעמים יש מרירות גדולה, כי כל העולם לא בסדר, כי אחרת אני צריך לראות שאני לא בסדר. ואם משהו לא הולך ומשהו לא הצליח, האינסטינקט שלי זה לא להגיד שלא עשיתי את זה נכון, שלא התארגנתי נכון, שלא עבדתי נכון, אלא שהסביבה והמציאות לא היו בסדר. ואם אני מגיעה למצב שכבר אין לי מוצא ואני חייבת לראות שזה חיסרון שלי, אז זה מגיע לחוסר שמחה מאוד מאוד גדול, עד כדי עיבוד מה שבאמת טוב אצלי.
אבל אני גם עם אדם שכאילו לא בעצם, אני לא מאשים את
הסביבה, אז מאשים את הסביבה, גם כי... בן אדם שלא גאוותן, הוא לא מאשים את עצמו, הוא לוקח אחריות. יש הבדל בין אשמה לאחריות. מה ההבדל בין אשמה לאחריות? אשמה זה מין התפלשות ברחמים עצמיים. זה לא הייתי בסדר ולא הייתי בסדר, אבל זה לא מקדם שום דבר, זה על העבר. אחריות זה בעתיד, אני לא עושה את זה ככה, אני עושה את זה אחרת. אחריות זה דבר נהדר, אשמה לא מקדם שום דבר. את אמרת משהו שפספסתי?
לפעמים באמת
כאילו
יש חיסרון של הסיבה, כאילו,
איך אני יודעת? מה אתם, יש פה שאלה מצוינת, לפעמים באמת זה חיסרון של הסביבה, איך אני יודעת?
לא, כי אני יכולה להגיד אני שהרבה פעמים כאילו, אין פגש במצבה,
אז
כאילו, לפעמים זה
באמת
אני סבבה, לפעמים אני אומרת כאילו, אבל זה
מהסיבה, אז אתה... אז נתת את התשובה, מה התשובה שנתת, שמת לב? לפעמים זה אני, לפעמים זה הסביבה. אם זה כל הזמן הסביבה, אני צריכה לעשות פה שיעורי בית. אם הסביבה באולפנה לא הייתה בסדר, ובשירות לאומי לא הייתה בסדר, ובמדרשה לא בסדר, ובלימודים לא בסדר, אני צריכה לעשות שיעורי בית. בוודאי קורה שאני נקלעת לסביבה שהיא לא בסדר, אבל אם כל הזמן הסביבה לא בסדר, אז שווה לבדוק. כאילו, זה אני שעוברת סביבות כל הזמן, נכון? כאילו, בוודאי, אני לא באה להפיל עליי כל דבר לא בסדר במציאות. אני מסכימה איתך לגמרי. אבל אם זה כל הזמן הסביבה אשמה, אמא אשמה, סבתא אשמה, הדודה אשמה, מורה אשמה, חברה אשמה, השכנה אשמה, המנהלת אשמה, אני מבינה שמשהו פה לא מתקדם לשום מקום. אם זה באמת הסביבה, עוד פעם. אם זה באמת הסביבה, אני צריכה להיות כנה עם עצמי ולראות מתי זה קרה לי בעוד מקומות או שבסביבה הזאת? אם זה קורה לי בסביבה הזאת וזה מקומי, זה בהחלט נורמלי. אבל אם זה קורה לי בכל סביבה שאני נמצאת, אז זה לא הסביבה. מה הסיכוי שכל סביבה שאני נמצאת בה היא הבעיה? נמוך. אבל אם, כאילו, אין ספק שיכול להיות שנקלעתי למציאות לא בסדר או להתנהלות לא תקינה, קורה, אני לא מפילה עליי הכל. אבל אם אני כל הזמן רואה שהסביבה לא בסדר, אני צריכה לעשות שיעור הבית. כלומר, איך נגיד, בוא נגיד את זה ככה. ברור שלכל מטבע יש שני צדדים, ואולי לא אני אשמה, אלא הסביבה. השאלה כמה מטבעות יש? כלומר, אם כל שנייה זה עוד מטבע ועוד מטבע ועוד מטבע, אז זה כבר סיפור אחר. כן, עכשיו.
איך
מתמודדים
עם
דמיונות,
כאילו, ברגע
שאלה מקסימה. כלומר, קודם כל, זה אדם שכבר הגיע למצב טוב שהוא מבין שזה דמיון. כלומר, השאלה איך מתמודדים עם דמיונות, מניחה הנחת יסוד שהבנו שזה דמיון, שזה כבר הרבה. כלומר, אם אני יודעת, בוא נגיד שאני מדמיינת שאני, לא יודעת, תעזרו לי, אני לא דמיונית. בוא נגיד שאני מדמיינת שאני סיימתי לעבוד על מידת הכעס. בסדר? סיימתי לעבוד. ואז אם משהו מעצבן ואני מתעצבנת, אני לא באמת מתעצבנת, זה רק כעס הפנים, זה לא אני. כן, איך שאתם אומרות, אתם שומעות לפעמים אנשים שנורא נורא נעלבים ונורא כועסים, ואז הם אומרים, זה לא אישי. איך אפשר לכעוס לא אישי? איך אפשר להיעלב לא אישי? אוקיי? כמה, כאילו, אז אם כל פעם שאני מתעצבנת, לא, זה רק כעס הפנים, זה לא אישי, זה לא זה, ואני אומרת לעצמי, מירב, זה דמיון, נעלבת. בואי שנייה, תני לעצמך רגע להיעלב, רגע לראות מה גרם לך לכעוס. אז אחד הדברים שיכולים לעזור לנו, זה א', להבין למה חשוב לי לדמיין את זה. כי אם דמיינתי שאני כבר סיימתי לעבוד על מידת הכעס, סימן שבאמת חשוב לי לעבוד על מידת הכעס. אז קודם כל לראות איזה נקודות אמת יש בדמיון, ואז לעשות צעדים איך אני באמת מתקדמת לשם. צעדים במציאות. כלומר, אם דמיינתי משהו, כנראה הוא חשוב לי. לא דמיינתי שאני מלכת אנגליה. אוקיי? מה שאני מדמיינת שאני שם, זה מה שאני באמת רוצה להיות שם. אז בואי נעשה עבודה, איך אני אעזור לעצמי באמת להתקדם לשם. אוקיי? אבל זה שהבנתי שזה דמיון, כבר עשיתי עבודה גדולה. עוד שאלות?
אני
מתקשבתי
לשאלות,
הרבה
פעמים יש נקודות חיות
שהאחרון
שלך היא בדיוק לדיין עם דמיונות האלה. ואז כאילו, אני מתקשבת לשאלה, איך
נכון.
אז
בוא נגיד ככה, באמת לא חשוב לי אם תצליחי לדייק מה הדמיון, מה האמת, כל עוד את מתקדמת במציאות. אבל אם את מרגישה שאת מתרסקת כל פעם, ואת כל פעם מאשימה את העולם, ואת כל פעם בדיכאון כי את לא מושלמת, אז זה מטריד אותי. אבל אם זאת הבנה תיאורטית שאם זה דיוק בדיוק האמת או המציאות או הדמיון, לא נורא. כלומר, אנחנו לא מחפשות, השאלה שלך מצוינת, אנחנו לא מחפשות להתפלסף עכשיו. 100% זה אני, או יש פה איזה אחוז דמיון? לא נורא אם יש פה דמיון. כל עוד במציאות אני מתקדמת ופועלת טוב. ולפעמים, אדרבה, לפעמים דמיון עוזר לי להיות יותר טובה. אז אם אני מדמיינת שאני כבר החפץ חיים, ומישהי אומרת לי לשון הרע, ואני אומרת, וואו, מה החפץ חיים היה אומר לשון הרע? ואז זה מונע ממני להגיד לשון הרע, אז מצוין שדמיינתי שאני החפץ חיים. כלומר, פחות מעניין אותי מה האמת, ויותר מעניין אותי אם זה מקדם אותי במציאות או לא. לפעמים דמיון הוא כלי נהדר להתקדם.
אוקיי, עוד?
מה זה? וואו, זו שאלה מלחיצה. מירב נתנה אישור להכל. כל האמצעים קשרים. איזה למשל אמצעים את חושבת שאולי הם לא קשרים?
אין לי רעיון.
אז אני לא יכולה לתת אישור על מה שאני לא יודעת.
לא,
לא, לא. אני באתי רק לומר שאל תהפכו עכשיו את זה לאובססיה. רגע, זה דמיון 100%, אמת 100%, מתיות 100%. עזבו, בואו תראו לאן זה לוקח אתכם בחיים. להגיע מפה של כל האמצעים קשרים זה קצת דרמטי. עוד? אוקיי. מה זאת אומרת? תראי, בוא נגיד ככה, במידות בדרך כלל זה מתערבב. כי אם יש לי גאווה, זה מביא אותי הרבה פעמים לעצבות. כי כל פעם, כי כשאני באמת מוצאת חיסרון, אני אגיע לעצבות. זה יגיע אותי הרבה פעמים לכעס, כי אני צריכה להיות מושלמת, וזה נורא מלחיץ להיות מושלמת. והלחץ הזה יכול להביא אותי גם לכעס, כי ברגע שמשהו סודק לי את המושלמות, אז כל התמונה היפה נעלמת לי. כמו שאומר הרמב"ן באיגרת, וכשתעלה על לבך מידת הענווה, אז תנצל מן הכעס. יכול להיות מעשה מסוים, אבל מידה שהיא לא מתפשטת לי לעוד אזורים, זה די נדיר. הבנתי את השאלה שלך? אז באמת, הסיבה שאנחנו מרחיבים כל כך הרבה על הגאווה היא כפולה. א', כי זאת המידה שהכי מצויה. וב', כי באמת היא מאוד מאוד רחבה ויש לה זרועות. יש לה זרועות לעצבות, יש לה זרועות לכעס ולנחת. יש לה הרבה הרבה, יש לה זרועות מול המציאות, יש לה זרועות מול איך אני בסביבה, כמה אני דורשת, כמה, למשל אם אני מנהלת אני יכולה להיות ציוט, כי אני כל הזמן צריכה שכולם ישרתו לי את המושלמות שלי, אוקיי? אם אני בן אדם צדדי שלא לא מתחכך עם הרבה אנשים, אז הגאווה שלי פחות פוגעת במציאות, אבל ככל שהתפקיד שלי יותר ציבורי ויש לי גאווה, אז זה פוגע בעוד ועוד ועוד מעגלים. אם אני מורה למשל, ואני צריכה תמיד להיות מושלמת, אז תמיד התלמידות טועות. אז אני יכולה למעוך כיתה שלמה. כלומר, יש לזה המון 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 השלכות. כמובן, דיברתי בצורה קיצונית. כאילו, מ-0 ל-100 יש הרבה 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 על הספקטרום. לא כל גאוותן הוא כזה דרמטי כמו שהרב מתאר. אבל יש יסודות כאלה. העבודה אצלנו זה לזהות, זה לא ללמוד כמה הגאוותן הזה הוא רע. אלא א', לקבל מוטיבציה לא להיות שם. כדי לראות כמה הוא סובל, ובית, אם אני רואה נקודות כאלה אצל עצמי, לא להיבל, בסדר? ואתם בוודאי מאוד מאוד צעירות, יש לך מספיק זמן לעבוד על הרבה דברים. המטרה היא לעלות למודעות. ולכן כשנשאלתי אם אני מזהה שזה דמיון, אז קודם כל מצוין שזיהיתי שזה דמיון. כי המודעות פה היא השלב הראשון והחשוב. ואם זיהיתי חיסרון, אז מעולה, אני יודעת שיש לי עוד מה לעשות בעולם, לא יקחו אותם מפה כל כך מהר. ולא לא, לא להיבל מזה. זה העבודה שלנו בחיים. כן. אני לא שומעת?
קוראים במדינה דברים לא טובים, דברים שכאילו, שבדור דתיים אנחנו לא רוצים,
ואז
כאילו זה מכעיס אותנו.
אז גם, צריך לראות מה זה מכעיס אותנו. אם זה כעס שעוד היא מאבדת את ההשתונות, אז גם אם זה על המדינה, זה לא טוב. נכון. אז מה זה אף פעם לא טוב? אני מסייגת את זה. יש מצבים שכעס הפנים בחינוך הוא טוב. כאילו, אם ילד שלך חוצה את הכביש כמו רולטה רוסית ואת מחייכת, זה לא טוב. את צריכה להראות פנים כועסות. אולי את צריכה להיזהר לא להגיע להיסטריה בתוכך, אבל שהוא יבין שהמציאות ממש לא טובה פה. וגם על המדינה, השאלה אם אני עושה את כל הטוב שאני יכולה, כדי להילחם ברע, או אני רק מוסיפה רע ורע ורע ורע. אתה יודע מה אני אומרת? כלומר, אם אני רק אומרת כל היום, וואו, המדינה מתנהגת לא בסדר, אוי, החוקים לא בסדר, וואי, איזה מציאות קשה, זה לא מוסיף טוב לאף אחד. אם אני עושה מה שאני יכולה להתמודד בטוב כדי להסיר את הרע הזה, זה מצוין.
ועדיין, כאילו, מכה מתוחית,
אז עוד פעם, מה זה עושה לך? אם זה כואב לך, זה מצוין, כי זה אומר שאכפת לך. אבל אם זה גורם לך עכשיו להוציא את העצבים על כל מי שבסביבה שלך, אז פספסנו. אם כל שמאלני שתראי מבחינתך הוא מחריב המדינה ותתייחסי אליו כאילו הוא מחבל, פספסנו. אוקיי? אם זה גורם לכאב, זה מצוין. כי אחד הדברים הקשים זה כשיש אדישות. אם כואב לי שזה קורה במדינה, ואני מנסה לראות איך אני מוסיפה טוב, זה המצב האידיאלי. טוב, אז אני חוזרת רגע למשפט שכבר קראנו. אבל השחל, שאינו מרגיל עצמו להבחין ענייניו על פי האמת, אי אפשר לו שישמח, כי אם כשיצייר בדעתו שאין לו שום חיסרון. וכיוון שיצייר איזה חיסרון בעצמו, תתבלבל אצלו שמחתו, אפילו ממה שראוי לשמוח בו, כי גם הגאוותן הזה בוודאי יש בו דברים טובים. והוא מפני שאין שמחתו תלויה בידיעה אמיתית, כי אם בציור דמיוני. ואם הדמיון הזה מתרסק במציאות, אז אני מתרסקת. וכיוון שהדמיון מצייר לו חיסרון, שוב אין לו מקום לשמחה. מה זה הדמיון מצייר לו חיסרון? בדמיון שלי חיסרון, המצב הנורמלי שאני צריכה להיות בו הוא שלמות. וכשאני רואה איזושהי תזוזה מהשלמות הזאת, אז הדמיון אומר לי, זה חיסרון. וזה מה שהורג אותי. באמת אם הייתי יודעת מראש שאני לא אמורה להיות מושלמת, אז לא הייתי כל כך משתגעת. כי הדמיון הוא קרוב לחומר בטבעו, ואינו רחב בגבוליו, שיקבל הציור של מעלת האמת עם ציור החיסרון בבת אחת. שימו לב, אנחנו צריכים להיזהר מהאו-או. או שאני מושלמת, או שאני עובדת על עצמי להתקדם. מה שאין כן הידיעה של השכל הצרוף, שנחלתו היא בלי מצרים דחוקים, הוא מניח כל דבר על מכונו, ואינו זז משמוח בחלקו הטוב, עם עוצם כוספו למלאות חסרונותיו. זאת שאלה שנשאלה. אם אני אשמח בחלק שלי ובטוב, אז לכאורה יש סכנה שאני לא אתקדם. אומר לי הרב, לא נכון. גם וגם. בואו נראה עוד פעם. ואינו זז משמוח בחלקו הטוב, עם עוצם כוספו למלאות חסרונותיו. זה שאני שמחה בטוב שיש בי, לא מונע ממני לרצות למלא את החיסרון של מה שאין בי. שמרגישים מאוד, והענבים יורשו ארץ והתענגו על רוב שלום. כלומר, ענבים הם גם יורשים ארץ, הם גם מצליחים, הם גם מתקדמים בחיים, והם גם יש להם עונג על מה שכן יש. וזה המצב האידיאלי, האיזון הזה של בין לרצות להתקדם ולא להסיר אחריות מזה שיש לי חסרונות ואני צריכה להתקדם בהם, ובין לשמוח בחלקי על החלק שכבר יש לי, על החלק שכבר כן התקדמתי בו, על מה שכבר כן השגתי. אין לא לדאוג מזה שוואו, אם אני אשמח במה שיש לי, אז אני כבר לא ארצה להתקדם. נכון, ולכן הוא אומר את זה, אם זה לא היה קורה, הוא לא היה צריך להזהיר משם. את צודקת, זה קורה.
הוא לא אומר שזה בסדר.
הוא אומר שזה לא טוב. כי השכל, זה הדמיון גורם לזה. אבל השכל שיש בו משהו יותר מאוזן ולא נסער, הוא יכול להגיד לי, רגע, מה הקשר? אם את שמחה בזה שקנית זריזות, למה זה ימנע ממך אחר כך לקנות ענבה? למה? כאילו בואי, תחשבי רגע. עד הרבה, יש לך עכשיו יותר זריזות לקנות ענבה. מבינה? וזה מה שצריך להיות. כלומר, אסור לנו להיבהל מלשמוח במה שיש לנו. הבעלה, כאילו, זה שנשמח במה שיש לנו לא ימנע ממנו להתקדם. ואסור לנו, ואסור לנו להזניח את ההתקדמות. זה מה שאני אומרת, באותה נשימה, ואסור לנו לזנוח את ההתקדמות. זה הנביא ירשו ארץ והתענגו על רוב שלום. מצד אחד, הם זזים במציאות, הם יורשים ארץ, הם זזו, זה לא נחת עליהם. מצד שני, יש להם גם עונג ממה שכן יש. זאת העבודה האידיאלית. לשמוח במה שיש ולחתור כל הזמן להתקדמות. לא לחתור להתקדמות, רק שנייה, לא לחתור להתקדמות בחרדתיות. מה אני כל זה? לא, לחתור להתקדמות ולשמוח במה שיש. כי הרבה פעמים המעבר בין ייאוש לחרדה הוא מאוד קל. מה זה ייאוש? יאללה, אני לא עושה כבר כלום. וחרדה, אני לא יכול להפסיק לעשות. העבודה שלנו זה האיזון. אני שמחה במה שיש, אני רואה את הטוב, יש לי נחת ואני מתקדמת. בתפיסה שלנו, מתקדם רק מי שאין לו נחת. כל הזמן הוא רוצה עוד ועוד בצורה שאין בה נחת. אז לא, הוא אומר, נכון, אדם צריך להתקדם עוד ועוד, אבל עם נחת. זה דרך אגב המנגינה של המסילת ישרים. זהירות, זריזות. הוא לא אומר לנו רוצי ישר על מידת החסידות. לא. בואו נתחיל עם מידה מאוד בסיסית. ואמרתי גם פעם קודמת, זהירות בעזרת השמש לרובנו, פגעת בחברה וכואב לך, את כבר במידת הזהירות. הוא התחיל מזהירות, הוא לא התחיל ממשהו לא הגיוני. בואו נעבור ביחד, זהירות, זריזות, נקיות. עד שמגיעים לחסידות, יש נחת במסילת ישרים. עוד? שאלות? טוב, אז זה היה ככה פסקה מאוד מאוד רצינית וכבדה. אז אם אני מסכמת על מידת הגאווה, אז אני אומרת ככה כמה דברים. א', מה מידת הגאווה נותנת לנו? היא נותנת לנו אהבה עצמית, ראינו את זה. ובעצם זאת נקודת האמת שמחזיקה את הגאווה, אהבה עצמית. ולכן העבודה שלנו היא להשיג אהבה עצמית אמיתית כדי שלא נזדקק לגאווה. אמרנו, אהבה עצמית אמיתית היא אהבה שלא תלויה בדבר. ואין לי חשש שהאהבה הזאת תגרום לי לא להתקדם בחיים. אני אוהבת את עצמי, למה? כי השם ברא אותי. כי אני מעם ישראל, כל אחת תחשוב מה הכי קרוב ללב שלה. נתנו את הדוגמה כמו שאימא אוהבת התינוק שלה, למה? ככה. כי הוא שלה. אז קודם כל אהבה עצמית, ככל שאדם יאהב את עצמו באמת, הוא לא יהיה זקוק לאהבה עצמית מבחוץ. אהבה עצמית מבחוץ זאת גאווה. השורשים של הגאווה זה דמיון. כן, דמיון מאוד מאוד כבד שגורם לי לחשוב שאני במקום שאני לא נמצאת בו. הגאווה, נקודה נוספת, הגאווה דומה לשכרות. שיכור כל הזמן צריך חוויה חזקה. גם הגאוותן צריך חוויה חזקה מאוד של עצמו. הוא כל הזמן צריך לחוות את עצמו. והוא כל הזמן צריך שהמציאות תיתן לו פידבקים על כמה הוא מדהים. וכשזה לא קורה, הוא מגיע לתסכול. נקודה נוספת, שקשורה לציור הדמיוני, כשהגאוותן מוצא חיסרון בעצמו, יש לו שתי אפשרויות. או האשמת הסביבה, או נפילה לעצבות מאוד גדולה. ובגלל שהוא לא יכול כל הזמן להגיע לעצבות, אז המצב של מרירות והאשמת הסביבה הוא מצב מאוד מאוד נפוץ. האידיאל אליו אנחנו צריכות להגיע זה ענווה, שבעצם מה זה אומר? זה לשמוח במה שיש לנו, וכל הזמן באותה נשימה לחתור להתקדמות. שאלות? שענווה, המצב האידיאלי, זה לשמוח במה שיש לנו, ובאותה נשימה לחתור להתקדמות. כן, בבקשה. לא, יש אנשים שתלויים בזה, ויש, תראי, לכל אחד זה נעים שאוהבים אותו, אבל יש אנשים שתלויים בזה. יש אנשים שהם כל הזמן צריכים שיסמנו להם לייק, שאם הם שולחים הודעה ולא יגיבו ב-10 דקות הראשונות הם בסטרס. כלומר, יש רבות, לצודקת שכל אחד זקוק לאהבה, אבל באיזה רמה אנחנו תלותיים בזה? באיזה רמה? ככל שאני מוזנת מבפנים, אני פחות זקוקה לפידבקים מבחוץ. ואם עדיין לא עשו לי לייק, ואם לא חייכו אליי היום, ואם לא נתנו לי מחמאה, זה לא גומר אותי. ויש אנשים שהם כל הזמן זקוקים לתחזוק הזה. שתתני להם מחמאות, שתגידי להם כמה הם מדהימים, שתפרגני להם, שתעשי להם, ש, 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 ש. זה כל אחד זה נעים. השאלה אם הוא תלוי בזה או לא. בוודאי שיש הבדל. זה בדיוק הבדל בין אהבה מבפנים לאהבה מבחוץ. או בעצם משל שהמהר"ל מביא, הוא לא מביא בדיוק את המשל הזה, הוא מביא אבל את הרעיון. שאדם למשל, הכועס והגאוותן הם מאוד דומים. זה אנחנו לומדים מאיגרת הרמב"ן. אומר המהר"ל, מה זה כעס? זה אדם שהוא מתפעל מן הבריות. מה זה מתפעל? הבריות מפעילות אותו. אז בדימוי, הדימוי הוא שלי, אבל על גבי הדברים של המהר"ל, זה כמו בובה על חוטים. נתת מחמאה, יש חיוך. העלבת, גמרת לו את היום. את כל הזמן מפעילה. ככל שבן אדם ניזון מבפנים, הוא פחות בובה על חוטים. ויש אנשים שאת בקלות יכולה לשלוט באיך שהם ירגישו. תחייכי, עשית להם את היום. עשית להם פרצוף, גמרת להם את היום. אין להם שום דבר מבפנים, הכל מבחוץ. בובה על חוטים. את רוצה להיות בובה על חוטים? או את רוצה שיהיה לך מנוע פנימי? לענוותן יש מנוע פנימי, לגאוותן או החוטים של הסביבה. וזאת העבודה שלנו, שיהיה לנו מנוע פנימי. ממש. אני זוכרת, אולי סיפרתי לכם, אבל אחד הזיכרונות הקשים שלי מהתיכון זה שארגנתי מסיבת הפתעה לחברה. וכנראה בגלל שעשינו מסיבת הפתעה וכולם יודעים שיש מסיבת הפתעה, אז אף אחד לא אמר לה באותו יום מזל טוב. תקשיבו, זה היה 9 באב, זה יום שמח ליד היום שהיה לה. כי עד המסיבת הפתעה לא אמרו לה מזל טוב. והיא פשוט הגיעה למסיבה הזאת כבר חבולה מרוב כאב על זה שלא אמרו לה מזל טוב. ועד שהיא הבינה שלא אמרו לה כל היום, כי לא רצו להראות לה שזוכרים את היום הולדת כי יש הפתעה בערב, היא פשוט הגיעה במצב כזה שהייתה צריכה שעה של התאוששות כדי להתחיל לסמוך. ואני זוכרת שבשבילי זה הייתה דוגמה של, אוקיי, נכון, זה מבאס שלא זוכרים את היום הולדת שלך. אבל וואו, כאילו, פרופורציות. זה היה ממש ממש לימוד חזק. פשוט היה לה יום נורא. ואמרת את זה, אוקיי, כן, מאז אמרנו, אין מסיבות הפתעה יותר, ואם יש, גם לאורך היום אתה פרגן, זה היה ממש, אני ממש זוכרת את זה. כמשהו שכשקראתי את המערד, זכרתי את זה, מה זה בובה על חוטים? אז בסדר, היינו אז בכיתה י', בכיתה י' זה בסדר. אבל אוי ואבוי אם אנחנו ממשיכות ככה כל החיים, להיות בובה על חוטים. יש לי ילד שהוא פשוט קולט מה מרגיז אותך, ויש לי בת שקל להרגיז אותה. וזה פשוט, לפעמים אני יושבת ומתאפקת לא לצחוק, רק כדי שסתם לא נעים שהבת כועסת ואת צוחקת, אבל הוא כאילו יודע בדיוק איזה קול ואיזה תדר לעשות כדי שיוציא אותה מדעתה. ברובה על חוטי, אני אפילו לא יודעת לחכות את הקול שהוא עושה, אבל אתם מכירות שיש תדר כזה שאתם לא יכולות לשמוע? אז הוא יודע בדיוק מה התדר, ואם הוא רוצה להצבן אותה, הוא עושה לה את הבזזה, והיא תוך שנייה יוצאת מכליה בצורות שתקשיבו, זה באמת, אם זה לא עצוב, זה נורא מצחיק. כאילו, איך אפשר ללחוץ לבן אדם על כפתור, וזהו, הוא מאבד את זה. אז עוד פעם, עם ילדים אני צוחקת, אבל זה נורא עצוב כשזה קורה עם מבוגרים. מה את אומרת? כן, אבל... טוב, אבל עוד פעם, יש רבות, אז את מתבאסת שלא אמרו לך מזל טוב מקובל, אבל החריב לך את היום, נו באמת. אז מעצבן אותך הכל הזה עם התדר, מובן, אבל יצאת מכלייך, פרופורציות. כל דבר בחיים פרופורציות, לא אמרתי שאנחנו צריכים להיות רובוטים. ממש לא, וגם הרב קוק לא מתכוון שאני אהיה רובוטים, חס וחלילה. גם המעלה המאוד גבוהה של הנעלבים ואינם עולבים, הם נעלבים, לא כתוב שהם... אדישים, לא כתוב שהם לא נעלבים, לא כתוב שהם לא שמעו מה אמרו, סיננו, לא, 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 הם נעלבים, אבל הם לא עולבים. שני דברים שונים, אנחנו בני אדם, אנחנו עם רגשות.
וואי, מה זה אומר
נעלבים? נעלבים ואינם עולבים, שהם לא מחזירים, כאילו הם לא, הם לא... מה זה?
לא שומרים
טינה, הם נקיים. זה לא שהם לא נעלבו, זה לא שהם אדישים. כאילו אם הם לא נעלבו, זה לא חוכמה שהם לא מעליבים חזרה. כאילו אם מישהו מעליב אותך ואת אומרת יותר, להיורד לרמה שלו, זה סתם באהבה, זה לא כי וואו, זה את מהנעלבים ואינם עולבים. אני מדברת על מישהו שבאמת נעלב, אבל הוא נשאר נקי. נשאר נקי. וזאת עבודה מאוד מאוד קשה. דרך אגב, גם על עלבון. אותו דבר, איך אמרת, כאילו, יש גם חיים, יש גם אמת, יש גם זה. אז זה ממש ממש נורמלי להיעלב ברגע הראשון. אבל אם אני עכשיו הופכת את זה לפולחן רחמים עצמיים, אני מאבדת את זה, חבל. חבל. אוקיי, נעלבתי, אז זהו, כל העולם לא קיים.
אבל שזה לא יקרה לשטויות,
עוד פעם?
אבל שזה לא יקרה לשטויות.
אני לא מדברת אפילו על מה זה קורה, אם זה דבר גדול או דבר קטן. אני מדברת על מה את עושה. בשלב הבא. אוקיי, נעלבת, בכית, נורמלי, הגיוני. זהו, תשרפי את העולם. בסדר? השאלה היא תמיד מה אנחנו עושים בשלב הבא. פעם הייתי בשיעור של הרב בלייכר לאימהות צעירות, ואני זוכרת שהוא אמר, אני פספסת משהו? ואני זוכרת שהוא אמר, אם נתת מכה לילד שלך זה לא נעים. אבל הרבה יותר גרוע אם עכשיו את נכנסת לוואי, זה אומר שאני אמא גרועה, זה אומר שככה, זה אומר שככה, עכשיו האשמה ונקיפת מצפון ו. יותר פשוט, תגידי סליחה, תחשבי איך פעם הבאה זה לא יקרה ותעברי הלאה, ככה תהיי אמא הרבה יותר טובה, מאשר תיכנסי לזה 1,000 שנה עכשיו, כאילו איזה אמא תהיה לו, אם את חושבת שאת אמא לא טובה, ופה ושם, והנה המציאות חוזרת עצמה, וסבתא שלך נתנה לך מכה, והנה זה חוזר, והפסיכולוגים צדקים, שילדים עמוקים, הופכים להיות מורים עמוקים, אוקיי, נתת מכה לילד, לא טוב, תגידי סליחה, תחשבי מה פעם הבאה, איך פעם הבאה תימנעי מזה, נגמר. נגמר. אותו דבר בעלבון, נעלבת, בכית, הלאה, נגמר. יש אנשים עכשיו 100 שנה יזכרו את העלבון, חבל. חבל בשבילנו. נכון. אז זה בסדר. אז עוד פעם, אז זה בעצם קשור גם לשאלה הקודמת. אנחנו נשים, אנחנו לא רובוטים, אבל אנחנו גם לא בובה על חוטים. אני חוזרת למשל בעקבות המערל. נכון, אנחנו נשים.
זה לא אומר שזה
יצא עצמך,
זה יש לך גם
את העמוד 3 שלך,
אבל ברור שזה משפיע על זה.
תראי, אני לא אמרתי שלא להיות מושפעת מהסביבה, לא אמרתי להיות אוטיסטית, בסדר?
לא, שכאילו
לא עצמי. ממש לא, אוקיי? בוודאי שאני מושפעת מהסביבה, ואני לא אדישה ולא אוטיסטית ולא רובוטית, אבל אם אני משועבדת לסביבה? האם אני מונעת, רק שנייה, האם אני מונעת מבפנים או מבחוץ? זאת השאלה. יש אנשים שבשנייה, את משנה להם את המצב רוח, את התפיסות, את הכל. כאילו, תלוי על איזה רגע שניגעת להם. כאילו, העבודה שלנו, אני מזכירה לכם את מרים, נכון, למדתם? לא, זה הקורונה. למדתם, אני גם הזכרתי את זה, אבל למדתם בין היה את רוצה לראות בעירה של מרים? למדתם. אז מה זה הכברה? כאילו, מה שאת אומרת, אם אני אומרת אנחנו נשים, זה להיות כברה בחוץ. מה שנכנס יוצא, מה שנכנס יוצא. אבל אם אנחנו נשים שלומדות ממרים הנביאה, אז הכברה שלנו בתוך הים. כולם יודעת מה אני מדברת? כן? אז הרגש הוא תמיד מלא, כי יש לו איזושהי הדרכה. הוא לא מה שנכנס יוצא, מה שנכנס יוצא. זה ההבדל בין רגש למידה. בגלל זה אנחנו עובדות פה עבודת המידות. רגש זה משהו שיכול להיות כל הזמן נפעל מבחוץ. חייכו אליי, אני שמחה. אליבו אותי, אני עצובה. ואז אני כל הזמן בחוץ, 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 בחוץ. אבל אם אני עובדת על המידה, וראינו מה זה שמחה כמידה, שמחה כמידה זה להיות מחוברת לאידיאל, זה לראות שאני ראויה לאידיאל הזה. זה שמחה כמידה. ואז אני בונה את מידת השמחה. זה לא שמדי פעם אני לא אתבאס עם הסביבה, כמו שאת אומרת. אנחנו נשים. אם הסביבה מעליבה אותי, בוודאי שאני אתבאס. אבל זה לא ישבור אותי, וזה לא יגמור אותי. אני אתבאס, אעלה, ואמשיך הלאה.
אבל כמה אפשר להתמודד כאילו?
כל החיים. שזה באנו לפה. נכון? סיפרנו את הסיפור עם החביות? כמה מתסכל שאת ממלאת חבית והיא מתרוקנת? אבל ככה זה.
אני חשבתי על זה, ואת אמרתי, שכאילו תכף המטרה בסוף, כאילו, המטרה שלנו זה כן להתמלא.
לא, המטרה שלנו זה למלא את החבית.
רק למלא?
רק למלא.
אבל כאילו זה אף כאילו לא עולה
בחבית. אם אני יכולה לסתום את החורים בחבית, סבבה. אני אעשה. אני אתאמץ כדי שתהיה גם תוצאה. אבל אם בעל הבית כל הזמן קודח לי בחורים, זה לא שלי. לא שלי. אני יכולה לסתום את החורים כדי שגם החבית תהיה מלאה, בוודאי. אני גם רוצה תוצאה. אבל זה לא המטרה. התוצאה היא חשובה, אבל המטרה היא עצם מילוי החבית. בנמשל, עשיית רצון השם. עשיית רצון השם.
אז במה אני אגיד? לסתום את
החורים? עוד פעם?
אז למה אני אגיד? לסתום את
החורים? אם את יכולה גם וגם, גם וגם. אבל אם החורים האלה הם בלתי סתימים, את תמשיכי למלא את החבית. והבעל בית צריך לדאוג לסתום את החורים. זה קשה. זה קשה דרך אגב, לא בגלל שזה קשה. זה קשה בגלל שאנחנו בתרבות הפוכה. בוא נגיד שלפני 100 שנה המשל הזה היה הרבה יותר מובן. אבל בתרבות המערבית שכל היום יש תוצאות והישגים וסיעי גינס זה נראה לנו מטורף. זה נראה לנו מטורף. כאילו מה? מה נסגר איתך? מה אתם עלי חבית שיש בחורים? כאילו מה? צטומה? ממש מובן. אנחנו בתרבות שכל היום מסתכלת תוצאות, 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 תוצאות. וזה נורא. והעבודה שלנו זה לחזור. מה השם דורש ממך? נכון? לגמרי, אנחנו בתרבות הזאת, גם אני בתרבות הזאת. אני לא מתכחשת לזה שאנחנו גם רוצים תוצאות, וזה טוב לרצות תוצאות. שנייה, בואו לא נתבלבל. זה טוב גם לרצות תוצאות, ואני רוצה גם תוצאות, אבל התוצאה היא לא הקריטריון. אוקיי? היא לא המטרה. אני רוצה תוצאה, אני אתאמץ גם על התוצאה. אני לא אגיד, אני לומדת למבחן ולא משנה הציון. אני לומדת למבחן בשביל לקבל ציון. אבל גם אם לא קיבלתי ציון טוב ולמדתי ועשיתי את שלי, אז יש פה משהו משמעותי. זה ברור שאני רוצה גם ציון, ברור שאנחנו רוצים גם תוצאות. אנחנו לא מתכחשות ולא מתעלמות מהתוצאות, אבל אנחנו לא משועבדות להן. ואחרים, זאת הנקודה. שאלת כמה מתמודדים? רק שנייה, שאלת כמה מתמודדים? עד 120. ויש נקודות שאני כבר לא אצטרך להתמודד בהן. אנחנו הבאנו בתחילת הלימוד של מוסר אביך את הרב דסלר, שאומר שמה מטרת האדם בעולם? להעלות את דרגת הבחירה. זוכרות את זה? שאם אמרנו שאין לנו היום בחירה, ברוך השם לרובנו, אין בחירה אם לרצוח או לא. אני לא קמה בבוקר ואני אומרת, וואי, אני מתה לרצוח אבל אני לא אעשה את זה, נכון? ברוך השם גם לרובנו אין התמודדות עם לגנוב או לא. אני לא קמה ואני אומרת, וואי, איך אני מתה לגנוב. ווואי, התמודדתי ולא עשיתי את זה. אבל לרובנו יש התמודדות עם להגיד לשון הרע או לא. המטרה שלי בעולם זה ש... עכשיו אני אומרת שלי, המטרה שלי בעולם זה שלא תהיה לי התמודדות, לא תהיה לי בחירה אם להגיד לשון הרע או לא. שזה יהיה פשוט שאני לא אומרת לשון הרע. וככה אנחנו מתקדמים. כשאני אומרת שמתמודדים כל החיים, אני לא מתכוונת לומר שמתמודדים עם אותו דבר כל החיים. כי אז לא התקדמנו לשום מקום. אני מתכוונת לומר שמתמודדים, וכל פעם במדרגה גבוהה יותר. בעזרת השם, כל פעם בשפה של הרב דסלר, עם פחות בחירה. עד שנגיע לאן? לגאולה. מה אומר לנו בגאולה הרמב"ן? שתהיה לנו נטייה לטוב, כן, שלאט לאט היצר הרע הולך ומתבטל. בשפה של הרב דסלר, כן, דרגת הבחירה עולה. יש לי פחות ופחות בחירה. בשפה של הרמב"ן, יש לנו לב שכבר נוטה לטוב, פחות התמודדות עם היצר הרע. שאלה מקסימה. אני יכולה להגיד לך, במטפחת השנייה שלי אני מאמנת, בסדר? שזה לא משנה על מה אישה באה להתאמן. יש נשים שבאות להתאמן על פחות כוס קפה ביום, יש נשים שבאות להתאמן על ביטחון עצמי, יש נשים שבאות להתאמן על מערכת הזוגית שלה עם בעלה. אז בוודאי שתגידי שאימון על המערכת הזוגית שלה עם בעלה הוא הרבה יותר משמעותי מאשר על פחות כוס קפה ביום. אני אומרת לך שמזה ומזה אנחנו מגיעים בסוף לאותו דבר. כי כשאדם מוציא אנרגיה להתקדם במשהו, זה כמו מגנט. כן, אם יש לך הרבה הרבה חלקיקי מתכת, ואתה מה במגנט, כולם מתרוממים. אז מה שהיה למטה עדיין נשאר למטה באופן יחסי לחלקיקי מתכת, אבל אובייקטיבית זה עלה. כל האישיות שלנו עולה, לא משנה על מה נעבוד. לא משנה על מה. כן, את לוקחת מידה וזה יעלה אותך לגמרי. אני עובדת על לשון הרע, אז ברור שזה יגרום לי לעבוד על עין טובה, כי אי אפשר לא להגיד לשון הרע בלי שתהיה לי עין טובה. אם אני עובדת על עין טובה, ברור שזה יגרום לי לאהוב אנשים יותר. אם אני עובדת על לאהוב אנשים יותר, ברור שאני אהיה אדם יותר שמח, כי אני נמצאת בסביבה שאני יותר אוהבת בה. מבינה? זה כאילו מעלה הכל. לכאורה עבדתי רק על לא להגיד לשון הרע. אז עוד פעם, אז את מתמקדת בדבר אחד כל פעם, אבל גם הדבר אחד הזה הוא לא יכול להיות דרמטי. אני עובדת על ענווה, וואו, זה ענק. אני עובדת על להתנהל בכמה שיותר ענווה בקבוצה הזאת שאני נמצאת בה. אחר כך, משימה שנייה. כי לעבוד על ענווה זה ענק. אני עובדת על כעס, זה ענק. לא, 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 אני עובדת עכשיו על להיות רגועה עם הילדים שלי בין 2-4. שזה השעות שאני בבית והם לא יוצאים ותתתתתתתת. חייבים, רק שנייה, חייבים, חייבים, חייבים למקד, ואז אני כל פעם מוסיפה עוד צעד. מה את אומרת? ואז ב-5 אני צורחת עליהם, את שואלת? לא, פשוט ב-5, ב-5 הם כבר יצאו החוצה, אז זה שעה פחות קריטית, אז אני אהיה כבר יותר רגועה. כלומר, אני עוזרת לעצמי במקומות המועדים. אז מה את אומרת? שאם עבדתי בין 2-4, אז מה יקרה ב-5 לדעתך?
או שאני אגיד יאללה, או שאני אמשיך להשתלב את של 2-4, ואז לא יגיד
מה שאתה למחר, כי אני כבר... אז א', יכול להיות, כי אני לא הופכת להיות מלאך ביום אחד, אבל כבר שעתיים ביום אני יותר נחמדה. ב', אם אני אומרת את זה, אם הצלחתי שעתיים ביום, אז לאט לאט זה מחלחל. דרך אגב, כשאתם לוקחות שמירת הלשון, תמיד תיקחו פעם ראשונה בין 2-4 בבוקר. מה הסיכוי שתגידו לשון הרע בשעות האלה? תמיד להתחיל ממה שקל, ואחר כך לעבור עוד, ולעבור עוד, ולעבור עוד. אני לא, כן, אנשים מרגישים שהם מתקדמים עם החיים שלהם כמו במלחמה. חבל. בואו ניקח את המנגינה של מסילת ישרים. כל פעם עוד קצת ועוד קצת. אני רוצה להיות מושלמת מחר, לא יקרה. לא יקרה. אני רוצה להיות מושלמת ב-120, אז אני מתחילה היום צעד קטן. וזה מצד אחד מתסכל לדעת שאני לא אהיה מושלמת מחר, מצד שני זה מרגיע, לא צריך. לא מחר, זה עבודה. זה עבודה מאוד מאוד קשה, אבל באמת היא יותר קלה. כי כמה זה נורא כשאני צריכה להיות מושלמת, וכמה זה נורא כשאני צריכה להיות לשחק את המושלמת. מאוד קשה. עוד?
אני לא יודעת אם זה באמת כמו ישר עם שני, אבל חשבו את זה אחרי, אני אמרה לי קצת כאילו. העניין של, כאילו, העניין של הגאווה של החיים החיצוניים, שאתה כאילו צריך כל הזמן, לא, כאילו, לחיות יותר פנימה וזה, אז כאילו כל מי שעניין של רגישות הסביבה, וכאילו, איך אפשר מצד אחד כל הזמן לא כאילו כל הסביבה לסביבה, ומצד שני, כן, כל הזמן להיות בערנות ממש,
ועושים
לב מה קורה, ולא להיות כל הזמן בעולם
שלי. מקסים, השאלה שלך, וחשובה מאוד. התייחסנו אליה קצת שבוע שעבר, למדתם בשבועות, אילו היה יודע בועז. מכירות?
כן.
אין מצב שלא למדתם את זה. אילו בועז היה יודע שיהיה כתוב, ותאכל ותשבע ותותר, עגלים מפותמים היה נותן. למדתם או לא למדתם?
כן.
מי למדה? תצביע. אני שומעת פה חלקי משפטים. מי למדה את הצביע הרגע? אני שומעת קולות בלי פרופורציה לאצבעות. לא, בסדר, אבל יש היית ויש היית. בינינו, לא יודעת באיזה שעה זה היה. זה היה רק בדרך אגב. טוב, זה אחד המדרשים המדהימים בעיניי. אילו בועז היה, כתוב, אני אתן לכם את זה רק בזריזות, כי בעצם זה עונה על השאלה שלך. כתוב על רות, אנחנו הזכרנו את זה פעם קודמת, שבועז בסך הכל נותן לה חיטים כלויות, פופקורן. ומה, הוא נותן לה את זה, וזה אוכל של עניים שלא לומר תרנגולות. ומה היא כותבת? ופת בחומץ, מעדן מלאכים. ומה היה כתוב עליה? ותאכל ותשבע ותותר. כאילו וואו, איזה סעודת שבת הוא עשה לה. אז כתוב שאילו בועז היה יודע שזה מה שיהיה כתוב, ותאכל ותשבע ותותר, הוא היה נותן לה באמת עגלים מפותמים. הוא היה נותן לה ככה, היה עושה לה על האש, לא כולל כמה חיטים עלובות. אז את שואלת, רגע, מה אתה עושה בגלל מה שכתוב? או אתה עושה בגלל מה שבאמת? אותו מדרש מביא, זה ברות רבה, שאילו אהרון היה יודע שיהיה כתוב עליו ורעך ושמח בליבו, היה יוצא בתופים ובמחולות. באיזה הקשר נאמר? נכון? שמשה מקבל את השליחות, והוא כאילו חושב, רגע, יש לי אח יותר גדול, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדאג. מה שקרה, איזה מידות טובות יש לאהרון, כמה הוא ישמח לראות את אח שלו גדל. אז אם אהרון היה יודע שזה מה שהיה כתוב, הוא היה יוצא בתופים ובמחולות לקבל את משה. ואילו היה יודע ראובן שיהיה כתוב עליו ויצילהו מידם על יוסף, הוא לא היה כזה מחכה שהלכים ילכו כדי להוציא אותו, לשים אותו בבור. הוא היה לוקח אותו על הכתפיים לאבא שלו. אז נשאל את השאלה, מה היית עושה רק אם היה כתוב? למה? אז באמת המדרש מסביר מאוד מאוד יפה, שלמה בועז לא נתן לה עגלים מפותמים? כי הוא פחד לא ממה יגידו במובן הנמוך, אלא שיראו את זה כאילו חס וחלילה בשפה שלנו, סליחה שאני אומרת בצורה בוטה, כאילו הוא מתחיל עם רות. והוא רצה רק לעשות חסד. אז הוא רצה שיראו את זה בצורה של חסד, ולא בצורה לא טובה. זה מה יגידו שהוא חשבון אחר ממה יחשבו עליי. זה אם תהיה פה מראית עין לא טובה או לא. יש לנו בהלכה מראית עין. יש לנו בהלכה, אנחנו גם הזכרנו את זה, ותננו וכן וחסד בעיניך ובעיני כל רואינו. אכפת לנו שלאנשים יהיה נעים איתנו, אכפת לנו שלאנשים יהיה טוב איתנו. כל שרוח הבריאות נוחה עמנו, רוח המקום נוחה עמנו. אבל יש הבדל גדול בין מה אנשים לומדים מאיתנו, ואיך אנשים מרגישים איתנו, למה הם אומרים עלינו. וזה שני דברים שונים. והעבודה שלנו היא מצד אחד, כן, אנחנו בסביבה, ואנחנו רוצים שאנשים ירגישו טוב איתנו, ואנחנו רוצים להיות נעימים, ואנחנו רוצים למצוא חן בעיני אנשים במובן של חינניות, במובן הטוב של הדבר, שיהיה להם טוב איתנו, נוח וכן זה אותה מותיות. אבל לא להיות משועבדים למה יגידו עלינו. ובדוגמה שנתנו, אני רוצה שלאורחים שלי יהיה אוכל טעים ושיהיה נעים אצלי. וזה עבודה אחת. אבל אם אני רוצה שהם יגידו, וואו, מרב מערכת מושלמת, זה משהו אחר. בסדר? אני אשקיע כדי שיהיה טעים ונעים. אבל זה השקעה כיפית. לעומת זאת, אם אני משקיעה כדי שיגידו שאני מערכת מושלמת, זה השקעה נורא מלחיצה. כי להיות מושלם, וואו, זה קשה. צריך לעבוד קשה. אותו דבר בכל תחום. אם אני רוצה שלאנשים יהיה טוב איתי, ושהם יסמכו עליי, שהם כשהם אומרים לי מילה, אני לא מעבירה את זה לכל הסביבה, זה דבר חשוב. אבל אם אני רוצה שיגידו עליי כמה אני צדיקה, זה כבר סיפור אחר. יש? במילים אחרות, אנחנו לא אומרים לא אכפת לנו מאחרים. אכפת לנו מאוד שיהיה להם טוב איתנו ושלנו יהיה טוב איתם. מה יגידו? זה סיפור אחר. עוד? קודם כל, מחמאות זה נחמד מאוד. תגידי תודה, אוקיי? לא, אתם לא מקבלת מחמאה וואי, שלא יגידו לה דברים טובים. לא, לא, רק שנייה, לא צריכים להיות מלאכים, צריכים להיות בני אדם. אומרים לך מחמאה, תגידי תודה ותשמחי. השאלה אם את הופכת להיות משועבדת למחמאה. ודרך אגב, הדבר הכי מעצבן זה שנותנים לך מחמאה ואת מקבצת אותה. לא, זה לא באמת, לא, לא, לא. עזבו, נותנים לך מחמאה, תגידי תודה, תלמדי לקבל. אוקיי? זה לא להדוף מחמאות. מצד שני, לא להיות משועבדת. כשאני מתלבשת בבוקר, זה לא שהיית תגיד לי שאני נראה טוב היום, שהיית עושה ככה שהיא עוד מלא, אוקיי? דוגמה. האם המחמאה מנהלת אותי? כשאני עושה משהו לשים לב, האם אני עושה את זה כדי שיגידו, או אני עושה את זה מצד הטוב שבדבר? ואם נותנים לי מחמאה, כיף, למה לא? אוקיי? לא להדוף מחמאות, אבל לא לעשות דברים רק בשביל לקבל אותם. זה עונה לך? כן, הכן שלך נשמע יותר לא מכן, אז תסבירי. כן, כן. זה כיף שמרימים לך, עוד פעם, אנחנו בני אדם, למה לא? אבל עכשיו זה מה שמנהל אותי. עכשיו הרימו לי, אז אני חושבת שאני מושלמת, נגמר. או וואלה, אני שמחה בנקודה הזאת, אמרנו, לשמוח בחלקו. שמחה שהרימו לי, באמת עבדתי קשה, מגיע לי. ועכשיו, על מה עוד אני עובדת ומתקדמת? לא הרימו לי, אז אני זהו, אני כבר על האולימפוס. אז שני דברים אני צריכה. א', נתנו לי מחמאה. לקבל אותה, לשמוח בה, ועדיין להתקדם, דבר ראשון. ב', לא להדוף אותה. ולא לפעול בפעם הבאה רק בשביל לקבל אותה. אם אני פועלת כי אני רוצה לעשות טוב, וגם נחמד לי שאני מקבלת מחמאות, בסדר גמור. אבל אם אני פועלת בשביל המחמאות, זה חבל. מה את אומרת? ברור שלך, זה מאוד דומה לשאלה הקודמת שלך, ולכן התשובה שלי דומה לתשובה הקודמת שלי. ברור שזה קיים, אם זה לא היה קיים, לא היינו מדברות על זה. אנחנו לא מדברות על דברים דמיוניים, אנחנו מדברות על דברים שקיימים כדי לעורר אותנו למודעות. ופעם הבאה שאני עושה משהו רק בשביל המחמאה, אני שואלת את זה, אני אגיד רגע מרב, למה באמת את עושה את זה? ואם זה רק בשביל המחמאה, אולי אני לא אעשה את זה. אז אנחנו לא מדברים על תירוצים, אנחנו מדברים על, אז במוסר אביך כל הזמן, אנחנו מדברים על ישרות, להיות ישרה עם עצמי, לא תירוצים. אני עושה את זה באמת מצד האמת וגם נחמד לי מחמאה, זה בסדר גמור. אני עושה את זה רק בשביל המחמאה, אולי אני לא אעשה את זה. אז ישרות. ואם זה באמת טוב, אז אני אעשה את הטוב, כי מישהו ירוויח מזה ודאי, גם אם אני אקבל מחמאה. בסדר? בהצלחה רבה.